בן זומא אומר, מי הוא בן זומא? אחד מתלמידיו של רבי עקיבא. איזה הוא חכם? איזה מין שאלה זאת? איזה הוא חכם? מישהו בכלל דיבר על חכם שאתה שואל איזה הוא חכם? כלומר, ברור שאם אתה שואל שאלה, סימן שמישהו כבר דיבר. זה כמו למשל השאלה שיש בתחילת התלמוד. המשנה הראשונה של המשנה מתחילה ממתי קוראים את שמה. מי אמר בכלל שצריך לקרוא את שמה שאתה שואל ממתי קוראים את שמה? והתלמוד שואל את זה. תנא היכא קאה דקתנא ממתי. על מה התנא דיבר שהוא בכלל שואל ממתי? תספר לנו בכלל שחייבים לקרוא את שמה? היה צריך לקחה. קוראים את שמה בערבית. ממתי? משעה שכהנים נכנסים לאכול לתרומתן. אומר, עונה התלמוד על זה. מה התשובה באמת של התלמוד? תנא אקרא קאה. התנא סומך על זה שאתה כבר קראת את הפסוק. שכתוב בתורה, בשוכבך ובקומך, אז אתה כבר אמור לדעת שקוראים את שמה בערבית. כל השאלה שנשארה זה ממתי. יש פה איזה לימוד גדול. זאת אומרת שאתה לא מתחיל את התורה שבעל פה סתם ככה. יש איזה רקע. הרקע הוא המובא בתורה שבכתב שצריך לקרוא את שמה. אז אותו הדבר, כשבן זומא שואל שאלה, איזה הוא חכם, סימן שיש חכם שדיברנו עליו. איפה מצאנו? שדיברו על החכם. כמו כן גם, איזה הוא גיבור, איזה הוא עשיר. סימן שמישהו דיבר על חכם, על גיבור ועל עשיר. על מי מדובר? ברור, ירמיהו הנביא. כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. זאת אומרת, שהנביא מדבר על שלושה דברים שראוי לכאורה להתהלל בהם, והוא אומר לו, אל תתהלל באלה. זאת אומרת, כשהנביאים אומרים, אל יתהלל, אין הכוונה שאין מה להתהלל בכלל. אלא שלעומת, השכל וידוע אותי, כל ההילול הזה אינו כלום. מה זה חשוב להיות חכם? מה זה חשוב להיות גיבור? מה זה חשוב להיות עשיר? לעומת, השכל וידוע אותי. כי אני השם אוהב צדקה ומשפט. חסד צדקה ומשפט, כי בלך חפצתי נאום השם בארץ. אז אם ככה, בן זומא שואל, מי הוא החכם שירמיהו דיבר עליו? כי הרי אם מדובר בסתם חכם, מה שבני אדם רגילים לכנות חכם, מי אמר בכלל שיש לזה ערך? אבל אם אתה אומר שירמיהו דיבר על החכם הזה, היה לי אבא אמינה לומר שהוא התכלית של החיים, אז צריך להגדיר מי הוא החכם הזה. אז לפני כן צריכים כן להבין למה התכוון ירמיהו. כשירמיהו אמר, אל יתהלל חכם בחוכמתו, אל יתהלל גיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר באושרו. האם זה טוב להיות חכם? האם זה טוב להיות גיבור? האם זה טוב להיות עשיר? הדבר הוא פשוט שכן. כלומר, אין, זה, איך אומרים, יותר עדיף להיות חכם, עדיף להיות, מה? עשיר. עשיר ובריא, מאשר אני וחולה. נכון? זה ברור. כלומר, הדברים האלה הם טובים. אז מה הוא מתכוון על התהלל? אל תעשה מזה תכלית. אז מה אני אעשה מזה? אמצעי. יפה מאוד. זאת אומרת, הנביא בא להסביר לך איזה דברים בחיים הם מטרה ואיזה דברים הם אמצעי. ולפי זה מה המטרה, לפי הנביא? לדעת את השם, נכון? השכל וידוע אותי כי אני השם וכו'. בסדר? זאת אומרת, המטרה של החיים היא דעת השם, וחכם, גיבור ועשיר הם אמצעים כדי להגיע לדעת השם. יוצא שבאופן לכאורה תמוע, אחרי שאמרנו אל יתהלל, מתברר שאליהם גם אמצעים הכרחיים. כלומר, אם אני לא אהיה עשיר, לא אהיה גיבור, לא אהיה חכם, גם לא אוכל לדעת את השם. כן, בבקשה. אז זאת אומרת, חוכמה זה דעת השם? רואים שלא. כלומר, החכם בלשונו של ירמיהו זה חכם מסוג אחר. ולכן נשאלת השאלה, איזה הוא חכם? מובן? על איזה חכם הוא דיבר שהוא לא המטרה. בסדר? אבל שהוא האמצעי. באמת, על יסוד זה, אמרו חכמים, במספר מקומות, בתלמוד ובמדרשים, שאין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. כלומר, אתה רוצה להיות נביא? יש לך תנאים לקיים, למלא קודם. חלק מהתנאים, אתה צריך להיות חכם, גיבור, עשיר. יש מקומות בחזל שמוסיפים דבר רביעי, ענב. חכם, גיבור, עשיר וענב. יש מקום אחר שאומר חכם, גיבור, עשיר, הוא גבוה קומה. אתה צריך להיות גבוה. כלומר, אדם בא לבית ספר לנבואה, מודדים. 1.75 מטר, עובר. בסדר? 1.80 מטר, יותר טוב. 1.50 מטר, לא, לא כדאי, לא כדאי. תעבור למכינה לרוח הקודש מלבד, יאללה. נעשה לך ג'סטה, פרס תנחומין, מה? למה זה משנה הגובה? ולמה זה משנה חכם ועשיר וגיבור? למה כל זה? לכאורה, מה זה קשור? כל הדברים האלה הם דברים חיצוניים, נכון? חוכמה לכאורה זה חיצוני, צריך לראות מה זה החכם פה שמדובר עליו. אבל למשל גיבור, אז אחד מגיע, אומרים, תשמע, יש לך כולסטרול גבוה, ובכלל יש לך קשיי נשימה, ו... זה לא בשביל הנבואה, לך תהיה מהנדס. כן? או למשל, אחד, אומרים, מה המספר, מה מצב האוברדרפט שלך? אתה רוצה עם כזה דבר להיות נביא? לך תעשה כסף. יש דבר תמוע פה בדבר הזה, כן? חכם, גיבור ועשיר, כתנאים לנבואה. טוב, האמת היא שהדבר, יש לו היגיון פנימי מאוד גדול. תארו לעצמכם שהנבואה הייתה שורה על עניים. כן? אז מה היו אומרים? הנה, יש פה מקום. אני אתאר לעצמנו שנביאים עניים היו. מה זה היה אומר? כל אדם היום, ברור, אנחנו מבינים למה אתה נביא. כי אין לך כסף. אז אתה בא למלא את החסך הנפשי שלך, ואתה המצאת את הנבואה, זה הנבואה אופיום לעניים, כן? משהו כזה. אפשר לתת הסברה סוציו-אקונומית של הנבואה. איפה מגייסים את הנביאים? בשכבות הנמוכות של החברה, דלת העם. מה זה אומר על הנבואה? זה אומר שהנבואה זה בעצם איזה מין סם, איזה מין סם שבא למלא את הצרכים של הדפוקים. אבל יהיה לך קצת כסף, אתה כבר לא תהיה נביא, אתה תשכח את כל הדברים האלה. כן, מה אתה אומר? מה, את אומרת שהעשירים דווקא ממציאים את הנבואה. אדרבה, הנביאים סובלים. רואים שהנביאים קשה להם עוד. זה לא כמו אנשים בחברה העשירה שהם חיים חיים משועממים, אז הם הולכים להרצאות על רוחניות. כן? לא על זה מדובר. יש הרבה פעמים רואים דברים כאלה. כן? אנשים משועממים עד מוות בגלל שאין להם דבר שחסר להם בחיים. אז הם עוסקים קצת במדיטציה, קצת בקבלה, קצת בזה, קצת בזה. כן? ואז לומדים כל מיני שיטות, כן? העיקר למלא את הזמן. כן? דווקא למשל, איפה רואים הכי הרבה אבמים בארץ? אתם יודעים איפה? בצפון תל אביב, בהרצליה פיתוח. שם רואים כל יום שני וחמישי, יש שם מישהו שאומר שהוא ראה איזה מין חללית או משהו כזה. כנראה שהם אוהבים את האריסטוקרטיה. כן, אבל לא מדובר על זה. כן? הנבואה באה על גבי האדם השלם. אם זה בא על גבי האדם החסר, אז יש חיסרון גם בנבואה עצמה. הייתי אומר שזה חלק מאמונת הייחוד. המונותאיזם אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל. אם הוא נמצא בכל, אז הוא צריך לחול על עולם מלא ושלם. ולכן צריך להיות קודם כל עשיר, גיבור וחכם. זה אומר שהאדם הזה כאדם אינו חסר דבר, מצד הטבע. כי הטבע הבריא, השמח, זה הטבע של העשירים. עניים, מסכנים בעולם הזה. כן? איך אומר המהר"ל? העניים, אין להם חלק בעולם הזה. יש להם חלק לעולם הבא לפי זה. אבל לעולם הזה אין להם חלק. גיבור, כמובן אדם שהוא חלש. אדם שהוא חלש מבחינה בריאותית, תגידו, ברור, אנחנו מבינים למה אתה נביא. אתה צולע על כיסא גלגלים, ברור שבגלל זה אתה נביא. כן? אני רואה אותך בריא לגמרי, אתלט, ובכל זאת נביא. כן? וכמוכן גם לגבי החוכמה. כן? יש, אפשר להבין שהנבואה, יש כל מיני תופעות פרפסיכולוגיות, למשל, כל מיני אינטואיציות, כל מיני, איך לומר, תחושות עמוקות, שמצויות דווקא אצל מחוסרי התבונה. כן? פה מאנשים חסרי שכל, אבל יש לו פתאום איזו השגה, משהו חבלז. אז השאלה האם זה ממין הנבואה. ברור שהנבואה, כדי שלא יהיה חילול השם לדבר, וגם מצד האמת, צריכה לחול על האדם השלם. חכם, גיבור ועשיר. כן.
מה עם המדרש, יזהרו בני מבני
עניים? יזהרו בבני עניים, נכון.
כן, נכון?
נכון. שמהם? מהם תצא תורה, נכון, אתה צודק. אתה בעצמך ענית על השאלה, אני לא מבין. יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, יזהרו בבני עשירים שמהם תצא נבואה. ברור, תורה ונבואה זה לא אותו דבר. התורה היא, כלומר, לימוד התורה, הצורה נגיד של בית המדרש, מה שנקרא, הצורה שזה קיבל בתקופת התנאים ועד היום, זה בעצם התוצר של הסתלקות הנבואה. כלומר, מכיוון שהחיים נפלו ממדרגתם המקורית, אז מה שנשאר לנו זה ללמוד. אבל בזמן הנביאים, מה שהיה לעשות זה לחיות. כלומר, איך הנביאים העבירו ידיעות מאחד לשני, או מעצמם אל תלמידיהם? דרך אורח החיים שלהם. אתה יכול לראות את זה למשל בתיאורים של מה שכתוב בספר מלאכים על אלישע הנביא והתלמידים שלו. אז מה הם עושים? הם מבשלים, נכון? יש תלמיד, ואחד מבני הנביאים הלך ללקט אורות. מה זה אורות שם? זה סוג של שיח שנותן איזה פרי קטן שאפשר לבשל אותו ולאכול, נכון? ואז יש לו בעיה, מוות בסיר, מה עושים? נכון? ויש לו כל מיני דברים. רואים שמה שאורח החיים הוא אורח חיים של אנשים שחיים בקומונה. ומתוך המפגש עם האישיות של הנביא מקבלים הערה והקרנה רוחנית כזו שבסוף גם מגיעים לנבואה. אז זה לא שלא היו תכנים לימודיים, אבל השאלה מה היה מרכז החיים. כן, מה אתה אומר? כן, נכון. מה? אתה אומר ככה. שהנבואה נמסרה לילדים ול... לא. אבל בוא נוסיף את המשפט בשלמותו. כתוב מסכת בבא בתרא, מיום שחרב בית המקדש, נתלה הנבואה מן הנביאים, וניתנה, ושם יש שלוש דעות, לחכמים, לשוטים, ולתינוקות. זאת אומרת, שהנבואה התפצלה, בעוד שלפני כן היא הייתה באישיות אחת אצל הנביא, עכשיו מרכיבים שונים של הנבואה נמסרו מזה לזה. יש, החכמים קיבלו חלק, השוטים קיבלו חלק, התינוקות קיבלו חלק. יוצא לפי זה שהנביא הוא גם חכם, גם תינוק וגם שוטה ביחד. יש לו מהתכונות של אלה ושל אלה. בסדר? כן, בבקשה. בוודאי, אדם שאין לו כסף, אז מרחב החיים שלו מתקטן, הוא כל הזמן קודם כל צריך לסגור את החודש, אז הוא רודף אחרי הפרנסה. דבר נוסף גם, השיקולים שלו הם שיקולים קטנים. ודאי, חלק מהשלמות האנושית זה הכסף. מה? לא ככה? בצל החוכמה, בצל הכסף. ראית פעם את בית המקדש? איך הוא היה?
לא היה כסף, לא היו אנשים.
בתקופה שלא היה כסף, אז עם ישראל היה דל. כשהוא היה דל, גם מרחב התפשטות הנשמה שלו היה קטן. ולכן גם השכינה לא שרתה. נכון? איך כתוב באורות?
אורות,
נא להכיר, ספר אורות, לא למחירה, של הרב קוק, בעמוד קוף משהו, קוף נונה, לא? לא, לא קוף נונה, קוף ממה, כשמתרבה כוח החומרי של האומה. מה זה כוח החומרי של האומה? כשיש הרבה כסף. נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר. וכל היחידים שואבים כל אחד לפי צינורו חיים ממעיינה הכללי. וכלים. מה? ודאי. שאתה מבין, כן? צריך לצבור ממון. זה לא מספיק. צריך גם להיות גיבור, זאת אומרת להיות בריא. תעשה התאבלות קצת, כושר, תאכל בריא. איך תהיה קצת בערים, תהיה חזק. אגב, שמת לב שהרבה מהניבים היו רועי צאן. הרועה הוא בהכרח אדם בריא. נכון? וגם הוא נושם אוויר צח, וגם הוא הרבה פעמים בודד. אז הוא חושב הרבה. וגם הוא אחראי על הצאן, מפתח מידה של מנהיגות, של רחמים. הרבה דברים טובים יש לרועה. בסדר? וגם הוא צריך להיות חכם, אגב, לא מספיק. כלומר, בא הנביא, אדם רוצה להתקבל בית ספר לנבואה, עושים לו מבחן IQ. בואו נראה. פחות מ-120 לא מקבלים פה. מה אתה אומר?
מה עם אידאל,
האידאל של הסתפקות במועט? בוודאי שאתה מסתפק במועט, זה בדיוק מה שאומר כאן בן זומא. אנחנו נלמד את זה. בסדר? איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, הוא אומר. בסדר? צריך להבין, מה השיר? האם זה ש... יש פה שאלה, כן? האם זה שהנביאים הם עשירים, חכמים וגיבורים לא יגרום לכך שיגידו שהם אליטה? התשובה היא, כן, זה יגרום את זה. הלאה. כן, מה השאלה? אבל אם יראו אחד שמוכשר, ייתנו לו כסף, יעשו אותו עשיר. כמו שכתוב לגבי הכהן הגדול, והכהן הגדול מאחיו, גדלו משל אחיו. זאת אומרת, אם הכהן הגדול, רואים אדם שהוא מתאים להיות כהן גדול, אבל אין לו מספיק כסף, צריך להיות עשיר הכהן הגדול, אז נותנים לו. כן, מה אתה אומר?
אני קצת דמתי מה שרק קרה, אבל אני אומר, אפשר מתכוון
לחומריות אצל אומה,
לא חומריות
אצל פרט. אתה צודק, עיקר החומריות של האומה. אבל אם יש חומריות של האומה, זה סימן שיש אנשים שצוברים את הממון הזה. כשיש כסף לעשירים, יש כסף לכולם. מה? כי זה מה שתמיד טוענים כל הכלכלנים. תצ'פר את העשירים, בסוף יהיו מקומות עבודה, בסוף בכלל המצב הכללי של הבריאות ושל הביטחון, כל זה יעלה. מה? טוב, בסדר, אז תלוי איזה כלכלה. בסדר, הלאה. מה? אני עוד לא הגעתי למשנה, אני בינתיים בהקדמה, בדברי הנביאים, כן? הנביאים שדיברו על עשיר, כמו עשיר, נכון? גם הרמב״ם במורה נבוכים, בסוף ספר מורה נבוכים, דן בשאלה חשובה, והיא מהי תכלית החיים? מהי המטרה של החיים? ואז הוא מביא שמצאנו אצל בני אדם ארבע דעות מהי תכלית החיים. הדעה ההמונית אומרת שמה שחשוב זה הכסף. כך אומר הרמב״ם. רוב בני האדם חושבים שהם יהיו מאושרים אם יהיה להם מיליארד דולר. אז הוא יהיה מאושר. זה מה שחושבים רוב בני האדם. אומר הרמב״ם, זה טוב שיש כסף, אנחנו לא נגד, אבל יש פה בעיה. שסך הכל, זה שאומרים שאדם יש לו, זה הכל דמיון. כי מה המשמעות של מושג הבעלות? דבר מסוים שייך לי. מה השתנה בו כשאני אומר שהוא שייך לי? למשל, אני אומר, החפץ הזה שייך לי. ואם הוא לא היה שייך לי, הוא היה נראה אחרת, הוא היה נראה אותו דבר. כך שבעצם יש פה איזו פיקציה, איזשהו דמיון, שגורם לי לחשוב שהדברים הם שלי. אמנם זה מוסכמה בחברה, כלומר החברה מסכימה שאם עשית כך וכך פעולות קניין, אז החפץ הופך להיות לשלך. אבל אין בזה אמת. זה בעצם מה שאמרו הקומוניסטים, שהחברה המקורית של בני אדם הייתה ללא הרכוש. כן? יש פה שאלה, האם המצרים התנגדו לנבואה כי תועבת מצרים כל רועי צאן? אולי. כן, מה אתה אומר?
כל מעודך.
מה?
כל מעודך. אבל לא אומר שהממון זה כן חלק מהאדם, לא?
מה?
כל מעודך וכל ממונך.
נו.
כמה שאני זוכר על מערל כאלה, שהממון חלק מהאדם, זה לא
איזה פיקציה. אתה אומר שבכל מעודך זה הממון, ואז בעצם זה כן חלק של האדם. לא, אז זה פירוש אחר. קודם כל נסביר לפי הרמב״ם. הרמב״ם אומר, הממון... בעצם, אמנם זה טוב, זה מאוד עוזר לאדם, אבל לומר שדבר מסוים שייך לי, זה בעצם בנוי על דמיון, וזה קצת חבל שאדם משקיע את כל חייו בהשגת דבר שהוא ביסודו דמיון. לכן אומר הרמב״ם, חייבים לחפש תכלית יותר נעלה. אז אומר, יש תכלית שבני אדם אחרים נותנים, זה הבריאות, להיות חזק. אומר הרמב״ם, זה לא רע, אבל סך הכל אין בזה הבדל בין האדם, לבין בעלי חיים. זאת אומרת, זאת שלמות שהיא של האדם באמת, כי מי שבריא בגופו, אז זה באמת הוא שבריא, אבל זאת מטרה חלקית מאוד, כי גם החתולים רוצים להיות בריאים, וגם הפילים, הרי גם האדם תכלית כוחו, אומר הרמב״ם, יש שיהיו מסוגל לשבור עצם חזק במכה אחת. כן? תשים לו לבנה, שובר את הלבנה. בסדר. אבל לא יגיע האדם לכוחו של פרד חזק. ואין צריך לומר לכוחו של הפיל. אז סך הכל מה עשית? אתה רב הפיל. זה מה שהצלחת להיות. אז זה אומנם חשוב, אבל זה לא יכול להיות המטרה של האדם בתור אדם. זה אם כן, זה הגיבור בגבורתו. המדרגה השלישית, יש אנשים שאומרים שמה שחשוב זה להיות בעל מידות טובות. העיקר להיות עם מידות טובות. ואומר הרמב״ם, זאת המשמעות של הביטוי חכם אצל הנביא. כי יש לפעמים שהמילה חכם מביא כמה הוכחות מהתנך, מורה על אדם בעל מידות טובות. אומר הרמב״ם, זה כבר מיוחד. כי באמת מידות טובות יש רק לאדם, לא לבעלי חיים. בעלי חיים לא צריכים לעבוד עבודת המידות. אם יש חיה אכזרית, זה הטבע שלה. אם יש חיה רחמנית, זה הטבע שלה. אבל האדם יכול לשנות את אופיו, ולכן יש פה משהו שמיוחד לאדם. אבל אומר הרמב״ם, עדיין, אין זה מיוחד לאדם מצד עצמו, אלא מצד יחסו לזולתו. כי למה משמשות המידות? לקשר של האדם עם זולתו. אבל אדם יהיה עם מידות טובות באי בודד, מה יעשה עם מידותיו הטובות? סך הכל זה רק קשר חברתי, זה לא משהו שהוא עצמי לאדם באשר הוא אדם. לכן אומר הנביא, כה אמר השם, אל תהלל חכם בחוכמתו, גיבור בגבורתו, עשיר באושרו. אומר הרמב״ם, שים לב איך הנביא סידר את הדברים. לפי מעלתם אצל בני אדם. כלומר, רוב בני אדם חושבים שהמידות זה טוב, אבל יותר טוב הבריאות. אנשים חושבים שהבריאות זה טוב, אבל יותר טוב הכסף. אז לכן אומר, אל תהלל לא אפילו לא חכם, ואפילו לא גיבור, אפילו לא עשיר. כי אם בזו יתעלה מתעלל, אסכל וידוע אותי. זאת אומרת שמשהו שהוא עצמי לאדם, זה השגתו את השם. דעת אלוהים של האדם, זה מיוחד לאדם, וזה שלו בלבד. ועל זה נאמר, יהיו לך לבדיך, ואין נזרים איתך. עד כאן, אם כן, דברי הנביא, ופירושם בדברי הרמב״ם. יש אגב קצת קושי. הרמב״ם אומר, שאחרי המטרה הרביעית, כי אני השם, כן? אסכל וידוע אותי כי אני השם, הנביא ממשיך. כי אני השם עושה חסד, צדקה ומשפט, כי באלה, בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. כמו אומר הרמב״ם, לא מספיק להגיע להשגת האלוהים. אחרי שאתה משיג את האלוהים, אתה צריך לדעת מה אתה עושה עם זה. מה אתה עושה עם זה? חסד, משפט וצדקה. מה תמוע בדברי הרמב״ם? כי הוא, זה כבר, זה המדרגה השלישית שהוא אמר שהיא לא עיקר. הרי מה זה חסד, צדקה ומשפט? זה הקשר בין בני האדם, לא? אז זה בעצם מה שאמרת כבר מקודם. מה הוספת? מה? אלא מה? חסד, צדקה ומשפט שבאים לפני דעת אלוהים הם לא מטרה. סך הכל זה מסדיר את יחסי החברה, אבל זה לא מטרה. אבל כשאחרי שאתה יודע את השם, אז חסד, צדקה ומשפט הם גילוי רצונו של הבורא, זה מידותיו של הקדוש ברוך הוא. ואז יוצא שהמידות האלה של חסד, צדקה ומשפט יכולים להפוך למטרה. בסדר? ואז אולי גם יהיה אפשר להמשיך את זה גם על הגוף והממון. הרמב״ם לא ממשיך את זה. אמר על כן. בסדר. עכשיו, כל זה היה, אם כן, בפשט. חכם, גיבור ועשיר. בן זומה רוצה להסביר לנו איך אתה יכול להיות חכם באמת. או עשיר באמת, או גיבור באמת. כי נאמר שיש אדם שהוא באמת עשיר. יש לו כל טוב. חשבון בנק ללא כל חיסרון. מיליארדים של דולרים או של אירו, שזה יותר טוב. כן? יבוא יום שעוד יסתובבו שמה בניו יורק, כל מיני אנשים יגידו, אתה רוצה שקלים? כן, שקל כזה. כן. אז בקיצור, אדם עשיר ביותר, אבל הוא לא שמח. מה זאת אומרת, הוא לא שמח בחלקו. הוא רוצה יותר ממה שיש לו. האם זה טוב לרצות יותר ממה שיש לו? תשובה? כן, זה טוב. כי אם יש לי 1,000 שקל, זה טוב שאני ארצה 2,000, למה לא? הרי אני יכול לעשות עם זה עוד דברים. הבעיה היא, האם בגלל שאני רוצה יותר, אני לא מצליח לשמוח במה שיש לי כבר? כלומר, אדם יאמר, אני רוצה יותר ממה שיש לי. לכן אין לי שמחה. גם מה שיש לי אינו משמח אותי. אז יוצא שאין לו כלום. זאת המשמעות. איזה הוא עשיר? שמח בחלקו. אם הוא לא שמח בחלקו, איך יהיה עשיר? יש פה שאלה. האם שמואל הנביא בתחילת דרכו היה עשיר וגיבור כשזכה לקבלת הנבואה? מה התשובה? אתם חושבים? בוודאי שכן. הוא הרי היה, קיבל נבואה. אז הוא היה גיבור ועשיר. מה? שאלה. מה? מה? היה גיבור? זה שהיה גיבור. מה? היה גיבור חזק. היה מירים ככה 70 קילו ככה. שיפש. אתה רוצה הוכחה? הוכחה היא שהוא היה נביא. כן. מה יעקב אבינו? נו, הוא לא היה עשיר? מה, יעקב אבינו לא היה לו כלום כשהוא ראה את הסולם? איך אתה יודע את זה? לא, במדרשים לא כתוב ככה. מתי אליפז לקח לו? לא. ואז הוא חזר, ואז הוא עבר את הירדן, ואז אליפז. לא, ודאי שלא, אם לא, אז איך הוא התנבא? ברור שלא. אם הוא היה עני, איך הוא יכול להתנבא? זו הוכחה שהמדרשים לא התקבלו לזה. אין איזה שאלה בכלל. למה שנחשוב ששמואל לא היה עשיר? לא הבנתי את הבעיה. אז מה הוא היה ילד? היה מלא כסף. ההורים שלו, אלקנה, חנה, נתנו לו ככה בוכתה, מה? אני לא מבין את הבעיה בכלל. כן. בחזל. טוב. אם כן, אז מסביר לך, אם כן בן זומה, מה הם חכמים אמיתיים, עשירים אמיתיים, גיבורים אמיתיים. בן זומה אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדי השכלתי. אגב, יכולנו להבין את הפסוק אחרת. אני יותר משכיל מכל מי שמלמד אותי. אבל אפשר להבין, מכל מלמדי, מכוח כל מלמדי, השכלתי. למשל, כתוב לגבי שלמה המלך, שהיה אדם חכם, נכון? נאמר, ויחכם מכל האדם. אמרו חז"ל, אפילו מחרש שוטה וקטן. כן? ויחכם מכל האדם, אפילו מחרש שוטה וקטן. ברור? מה זאת אומרת שהוא היה חכם? מחרש שוטה וקטן. הוא יחכים גם מהם. כלומר, היה לו מה ללמוד מהחרש, מהשוטה, מהקטן. אם הוא יאמר, אני לומד רק מן החכמים, אז יחסר לו משהו. כי מה זה להחכים? זה לדעת את האמת. והאמת לא מצויה רק אצל החכמים, היא נמצאת בכל. לכן אתה מוכרח להחכים מכל האדם, כלומר, אפילו מחרש שוטה וקטן, אז אתה חכם אמיתי. ברור? היה גוי אחד, אגב, שהבין את זה, סוקרטס. הוא הבין את זה. כן? הוא בא ללמוד אצל כל אדם. ומכוח זה היה חכם. כן. איך הוא היה לומד אגב? היה שואל שאלות. זה הכל. רק שואל שאלות. שאלה מכל מידה ולא השכלתי. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. מה? מה? כי ידותיך שיחה לי. זה המשך הפסוק. אצלך זה מודפס? כי פה, למשל, במהדורה שלי זה לא כתוב. כן. הם פשוט המשיכו את הפסוק. אבל יש פה, למשל, הוא כותב, הברטנורה והתוספות יום תורים, כדבותיך שיחה לי, שכל כוונתי הייתה לשם שמיים. כיוון שכל שיחתי הייתה בתורה. כלומר, בשביל מה אני עסקתי להשכיל מכל מלמדי? כי אני רציתי לדעת אותך, כדבותיך שיחה לי. אגב, מפירוש שיחה. דברים של מה בכך. כן? יש הבדל בין דברי תורה לדברי שיחה, נכון? דברי תורה זה דבר רציני. דברי שיחה זה שטויות, דברים של מה בכך שאדם אומר, זה שיחה. למשל, בוקר טוב, גברת מועלם, וכל, דברים כאלה. כן? או ויליבנסקי, לא משנה. אז מה שלמה פיצקל, מה, הוא עכשיו עברי מה... זה, טוב. אז זה לענייני שיחה. עדותיך שיחה לי, כלומר, כשאני חי את החיים הטבעיים הפשוטים שלי, זה דברי תורה. לכן אמרו גם ששיחתם של תלמידי חכמים, שיחת תלמוד. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? שנאמר, טוב, ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. זאת אומרת, אם האדם מצליח לגבור על עצמו, אז גבורתו היא גבורה אמיתית. מה שאין כן, אם אדם, נגיד, חזק מאוד בשרירים, ביכולת, אבל אינו יכול לגבור על עצמו, הוא ייפול. ברגע שיהיה לו מחסור כלשהו, הוא יהיה במצוקה כזאת שזה ישתק אותו. או, נדע, אם אתם יודעים, למשל, מי שעוסק בקרב מגע, דברים כאלה, כן? יודע ש... למשל, אם אתה תופס אדם ביד, להקם לו את היד, נכון? אז מה הוא אומר? אוי, נכון? ואם אתה ממשיך להקם לו את היד, איי, נכון? הוא לא יכול לעשות כלום. למה? בגלל שכאב במקום אחד של, של גופו, מקרין על כל גופו באופן כזה שהוא מאבד את ההשתונות, הוא נכנע לגמרי. לעומת זה, אם הוא גיבור באמת, הוא ממקד את המחשבה, שבעצם בעובדה שהכאב נמצא רק בנקודה אחת בגופו. כל שאר הגוף משוחרר, אז הוא יכול להכניס בוקס אחד בפנים של זה שתפס אותו. או? זאת אומרת, זה עניין גם שיש אם כן חוכמה בגבורה. וכל מי שעסק באומנויות לחימה יודע את הדבר הזה. אם כן, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. זה גיבור אמיתי. שנאמר, טוב, ערך אפיים מגיבור, הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו, זה ימשו שהסברנו, שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. זאת אומרת שאדם, אף על פי שהוא רוצה יותר, כי זה נורמלי לרצות יותר, הרצון הזה איננו הורס לו את שמחתו בחלקו. אבל אם אדם למשל אין לו חלק בכלל, נגיד אדם אומר, רואים אדם שוכב על המדרכה, בלי בגדים נורמליים, בלי מאכל, אומרים לו מה קורה לך? לך תעבוד, הוא אומר, שמח בחלקו. זה לא שמח בחלקו, כי צריך שיהיה לו חלקו כדי לשמוח בו. אבל פה אין לו חלק. מה? לכל אדם יש חלק אחר, אבל צריך שיהיה חלקו. החלק שלו, צריך לפחות שגם זה יהיה. אבל אם אפילו חלקו אין לו, מה? הוא לא עומד ברעב, כן. אבל אז, אבל יש פה בעיה. שאז מרחב החיים שלו מתקטן. או שיקולי הדעת שלו הם קטנים. למשל, תיקח אדם, פעם היה ראש ממשלה בישראל, בלי להזכיר שמות, שחי חיי צניעות כל ימיו. צניעות מופלגת. יום אחד, נהיה ראש ממשלה. נסע לארצות הברית, שמו לו שטיח אדום, קיבלו אותו בהיכל פאר. מחר את המדינה. מובן? מה שאין כן, אם יש לו בית פה ועוד בית שם ושם, אז הוא לא ימכור את המדינה, כי לא חסר לו. אלא אם כן, זה עוד יותר גדול. כן. כן, מה? משהו כזה, כן. אז, כן. מה? אדם שמח בחלקו בחוכמה, לא חס וחלילה. בחוכמה אין גבול. אדם אף פעם לא יותר מדי חכם. לא, לא, בחוכמה זה משהו אחר. כי ברוב חוכמה, רוב כעס, ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב. ואמר הרבי מקוצק, רק שיוסיף. זה שכואב לו לאדם, שהוא לא יודע, זה גם טוב. זה טוב. זה כאב בריא. שלא כמו באושר, שאדם אסור שיכאב. מה? מכאוב. ככל שאני יודע יותר, כואב לי יותר, בגלל המרחק ביני לבין מה שאני משיג. אני יודע שככה האמת, ואני רואה איפה אני. אני יודע יותר מה אני לא יודע, זה יותר כואב, כן? למשל, תינוק, הוא לא יודע מה הוא לא יודע. מאושר. כן? לעומת זה, אדם שעוסק בחוכמה ולא מצליח להשיג את האמת, הוא סובל. יוסיף דעת, יוסיף מחוב. מה? אריה. רגע, רגע. כשהיה רב בכנען, אני מציין שהמילה כשה, חלק מהמילה שבאה אחר כך, כשהיה, לא כף שינה. טוב, כשהיה רב בכנען, ליצחק לא היה הון. הוא הגיע לגרר, ובכל זאת התנבא לא לרדת מצרימה. זה שאלה טובה. והיה רעב בארץ, וירד יצחק, ואז יצחק רצה לרדת למצרים, והשם נגלה אליו ואמר לו, אל תרד. איך נגלה אליו? הרי הוא לא היה עשיר. היה רעב. מה התשובה? כנראה שהוא היה עשיר. אלא מה? ירד למצרים, כי הוא חשש שמה, לא יהיה לו מלך. כן. ברור שיש. כן. אתם רוצים לחלוק על חז"ל, אני לא מבין. טוב. כן.
למה אני צריך פה את השכה בתולף טוב לך לעולם הבא לגבי השיר? למה שהשיר יהיה לא טוב בעולם הבא?
לא, מדובר על השמח בחלקו, שטוב לו לעולם הבא. האמת היא ככה, שההמשך של הדרשה זה לא גוף הדרשה של בן זומא. זה כאילו תוספת, כן? אשריך וטוב לך, זה היה מספיק. אבל אחר כך הוסיפו לך, למה אשריך וגם טוב לך? שאדם שיגע, אז הוא גם שמח בעולם הזה וגם לעולם הבא. מדוע? בגלל שהוא התרגל לקנות זכות. הוא לא בא בעמדה של תנו לי. אדם שבא בעמדה של תנו לי, אני באתי לעולם כדי לקבל, הוא אדם אומלל. בגלל שאף פעם הוא לא יקבל את כל מה שהוא רוצה. אז גם אם הוא יקבל את כל הפינוקים שבעולם, תחסר לו סוכריה אחת, עולמו חרב עליו. אתה רואה את זה אצל ילדים, כן? ילדים מפונקים, הם אומללים נורא. והרגע שחסר להם דבר אחד, זהו, נגמר. שום דבר לא שווה. לעומת זה, האדם שרגיל להתייגע, לזכות על ידי יגיעו במעלתו, תמיד הוא שמח. כן? לכן אשריך בעולם הזה, טוב לך לעולם הבא. כן. כן, המרבים חוכמה הם אומללים ממש, אתה צודק. מה זה?
וכך חכמים קיצוניים יש כאלה שהתאבדו. באמת היו חכמים, הרבו חכמה מאוד. וזה מגיע למצבים קיצוניים, ועדיין הרב חושב שזה לא כמו העשיר, שלא צריך לשים לסיים ולהגיד, אולי כדאי שתהיה יותר פשוט.
תראה, אני לא יודע, אני ראיתי שהנביאים, כך אומר הרמב״ם, כולם סבלו מנבואתם. נכון? אפילו ירמיהו אמר, שהוא ארור היום יליטיני אימי, נכון? הוא סבל מזה. טוב, כן. אגב, לא אומרים מלא אדימים, אלא אדומים, כן, סתם ככה. במעמד הר סיני, כולם היו חכמים. וההוכחה, זה שהם היו נביאים. מה את אומרת על שפחה, לא הבנתי, ראתה? רגע, אמרת משהו על שפחה. מה את אמרת? איפה ראית שהשפחות התנבאו? על הים. ראתה שפחה על הים. למה, איפה מעמד הר סיני? נכון? האמת היא ככה, יש בזה שני פירושים. חשבתי שכבר עברנו את זה, אבל יש שני פירושים כאן. יש הפירוש של הרמב״ם, יש הפירוש של הרב קוק. הרמב״ם אומר שבאמת הם היו חכמים. איך הוא כותב שם בשמונה פרקים, פרק רביעי, שהציבור שיצא ממצרים, אפילו הקטנה שבנשיהם, הייתה כיחזקאל בן בוזי. זאת אומרת שהם היו מאוד 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 חכמים. ככה זה. כן, ככה מסביר הרמב״ם. והרב קוק אומר שזה לא כך, כי באמת גם שפחות לא במדרגה משהו התנבאו, הוא אומר כי זה היה לידת האומה. בלידת האומה יש הערה מיוחדת. כי הרי כתוב, אפילו עוברים אמרו שירה. זאת אומרת שפה לא דובר על המאמץ של כל אחד, אלא מדובר היה במעמד מיוחד בהיסטוריה שהאומה נולדה. ואז במצב כזה באמת יש הערה גדולה. בסדר? יוצא מן הכלל. כן. לכן באמת זה היה, מה שקרה על הים, זה היה ספירת החסד. נכון? השבוע הראשון של ספירת העומר, שבו חל שבי של פסח, שבו עברו את הים, זה היה בזמן שבספירת העומר אנחנו סופרים את מידת החסד, נכון? יום הראשון זה חסד שבחסד, יום השני גבורה שבחסד, תפארת שבחסד, וכולי, נכון? כל זה בתוך, מה זה החסד? בלא זכות. בסדר? בלי זכות קיבל. מה עם השבוע השני של ספירת העומר? איזה מידה זאת? הגבורה, נכון? זה הזמן שבו חל יום הזיכרון לשואה ולגבורה, כי הגבורה זה גם מידת הדין, זה גם להיות גיבור. כן? וזה מה ש... לכן יום השואה חל בזמן ההוא. כשיצאנו לגלות, מה עבד מאיתנו? השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל. לכן חזרה העצמאות בספירת התפארת, יום העצמאות, יסוד שבתפארת. נכון? באמת או לא? תסתכלו בסידורים, תראו שהביער יוצא יסוד שבתפארת. מה עם שבוע הנצח? כן, אבל מידתו של מי זה הנצח? מידתו של משה, נכון? נצח שבנצח, זה היה בשבת. זה יום הולדתו של הרצל, נכון? הרצל, שהוא היה בבחינת משה של סיום הגלות. זאת אומרת, כמו שמשה הוציא מגלות מצרים, כך הרצל הוציא מגלות אדום. שניהם לא הגיעו לארץ. לכן לא בכדי, הכנסת קבעה את יום הרצל בנצח שבנצח. ומה עם שבוע ההוד? זה הילולה דה רשבי, נכון? רבי שמעון בר יוחאי, שגילה את הזוהר, מידת ההוד. זה בשבוע ההוא. מה עם השבוע השישי? מה השבוע השישי? זה מידה? יסוד. מה קורה ביסוד שביסוד? הילולה של רמחל, נכון? שהוא זה שכתב את ספר מסילת ישרים, כדי לתקן את מידת הצדיק שבישראל, צדיק יסוד עולם. ומה קורה בשבוע השביעי? איזה מידה זאת? מלכות, שזה המידה של יום ירושלים, חזרה אלינו העיר של המלכות, עיר המלוכה, דווקא בחסד שבמלכות. לכן אנחנו רואים שכל השבועות האלה מכוונים. כן, תכף זה יוצא, נכון? עכשיו, למה סיפרתי את זה? רק בגלל שדיברנו על החסד, שבאמת היה בלי זכות, שבגלל שהאומה נולדה אז, אז באמת ראתה שפחה על הים. עכשיו, למה המשכתי לגבי השבועות האחרים? סתם ככה, בשביל הכיף שלי. כן, בבקשה. כן, דבר. רצה להגיד משהו, לא? הוד ורשבי. הוד שבהוד, זה ספר הזוהר. זה עומק הדין שמתגלה, לא משנה, המקובלים יודעים. כן. עכשיו, אם כך, לא, וזה מעניין לראות שדברים שאבותינו רק האמינו בהם, במאורעות של ימינו, פתאום מתברר, מה זה? כן? כלומר, בדור שלנו יודעים את הדברים האלה. כן, מה? לא כולם יודעים. הם ידעו, הם ישמעו באינטרנט, ידעו. טוב, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. מכאן אגב, שזה טוב להתפרנס ממעשה ידיים. נכון? יגיע כפיך כי תאכל. נכון? מה? כן. אומר הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, מעלה גדולה היא למי שמתפרנס ממעשה ידיו, ומידת חסידים היא, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. הלכות תלמוד תורה פרק ג' הלכה י' י' א'. מה זה לא בטכנולוגיה? למה? אז מה? גם היום שמלכת ידיים. אתה יודע מה זה לתפוס את האחבר כל היום? איזה קושי זה להתאים את הכיסא והכל, זה לא מה. מקלדת, זה עבודה קשה מאוד. הרמב״ם לא התפרנס מיגיעה כפיו? ועודר שלי התפרנס מיגיעה. מה? אז הוודאי שהרמב״ם התפרנס ממעשי ידיו. רק מה? הוא לא עסק במלאכת כפיים. הוא לא אמר שזה חובה לעבוד במלאכת כפיים. הוא עבד במלאכה אחרת. הוא עסק במסחר. איך הוא עבד במסחר? האח שלו היה שותף איתו בעסקים. בסדר? זה הכוונה. עד שאחיו מת בים ההודי. אז הוא צריך לעבוד במלאכת כפיים ממש, הוא היה רופא. טוב. אז איפה היינו? איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. שנאמר, כי מכבדי אכבד, ובוזי יקלו. איפה מצאנו את המכובד? לכאורה, בנביא מצאנו, אל תתעלל חכם בחוכמתו, גיבור בגבורתו, עשיר באושרו. איפה מצאנו על התעלל מכובד בכבודו? השאלה, האם הרצל לא ביקר בארץ? נכון, ודאי שהוא ביקר בארץ. אבל הוא לא הגיע אל הגאולה. הוא מת לפני כן. הוא לא אפילו הצהרת בלפור, הוא לא ראה. כן, זה הכוונה. כן? הוא גם קבור בארץ, לא כמו משה. כן? עכשיו, איפה היינו? דיברנו על? מכובד. כן. איפה מצאנו בנביא על התעלל מכובד בכבודו? גיבור, נו. ואז איפה המכובד? לא, הכוונה, וסך אמרנו, איזה מכובד שהנביא הזכיר, זה הכוונה. זה המשך. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. גם זה, הכבוד שיש בדעת השם, כן? כי הרי הכבוד זה להתבונן בזיו השכינה, כן? מראה הכבוד, כבוד השם, מה שהנביאים דיברו, מראה כבוד השם שנרגלה אל הנביאים, גם זה יש לזה ערך, רק אם בסופו של דבר, יש לזה השלכה חברתית חיובית, כמו שהרמב״ם בעצמו אומר. שהנביא אומר, כי אם בזאת תהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד צדקה ומשפט. אז זה בעצם המשך דברי הנביא. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות, שנאמר, כי מכבדה יכבד, ובוזה יקלו. עד כאן מובן? טוב. יש ביטוי אחר בחז"ל, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. נכון? האם זה סותר? רגע. האם זה סותר את מה שנאמר כאן, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם? התשובה היא לא. אין פה סתירה. כי אם אתה לומד מכל אדם, אתה גם תראה את הנולד. כי אם אתה לומד מכולם, אתה תראה מתוך דברי כולם מה הדבר שיוולד בעולם. יש פה שאלה. האם הקביעה הוא נביא, זה אומר מי, אתה מתכוון, לא מקבעת את השם למי להוריד את הנבואה? תשובה, כן. כלומר, ריבונו של עולם החליט שאת דברו הוא מכיל לפי תנאים מסוימים. זה נכון. יכול היה הקדוש ברוך הוא להחליט שהוא ינבא את הבעלי חיים, או שהוא ינבא את הטיפשים, אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה שזה יהיה כך. כך סידר בעולמו, שהוא מנבא את מי שראוי לפי תנאים מסוימים. אתה יכול להגיד זה על כל הנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה לא מקבע את השם, זה פשוט נתון. וככה זה. טוב, אז מה אמרנו? כן, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, או איזה הוא חכם הרואה את הנולד. אגב, יש אצל חז"ל, מיילדת, נקראת אצל חז"ל, יש עוד שם בשביל מיילדת, חכמה. נכון? כן, במשנה. אישה יולדת, קוראים לה חכמה אפילו בשבת, נכון? למה היא נקראת חכמה? מה? הולכים לקרוא לה חכמה, זאת אומרת למיילדת, אפילו בשבת. כן, למה היא נקראת חכמה? כי היא רואה את הנולד. נכון? זה הכוונה. ברור. אבל איזה הוא חכם הרואה את הנולד? הכוונה שמתוך שאתה לומד מכל אדם, אז יש לך מספיק נתונים לדעת מה ייוולד בעולם. לכן, הלומד מכל אדם גם רואה את הנולד. זה בעצם הולך ביחד. בלי זה אתה תטעה בידיעת הנולד. כן? כן. מכבדי אכבד, נכון? לקדוש ברוך הוא. זה מה זה החוכמה האמיתי, אבל נגיד לקדוש ברוך הוא. מכבדי אכבד. זאת אומרת שהכבוד זה דבר שיש בו הדדיות. נכון? כלומר, כלפי זולתו. במקרה הזה, הזולת זה הקדוש ברוך הוא. אבל זה גם ממילא, יש לזה השלכה על הבריות. כי מצד מה אדם מכבד את הבריות? כי הוא מכיר שהכבוד שיש לו נמצא גם בהם. ומצד מה הכבוד שבו נמצא גם בהם? מצד נשמתם שהיא חלק אלוה ממעל. זה הולך ביחד. כמו שכתוב, ואהבת לרעך כמוך אני השם. ואהבת לרעך זה בן אדם לחברו. כמוך בן אדם לעצמו. אני השם בן אדם למקום. כלומר, אי אפשר להגיע לשלמות היחס בן אדם לחברו באמת, בלי שלמות היחס בן אדם לעצמו ובן אדם למקום ולהפך. לכן זה הפסוק בהחלט תואם את הדבר הזה. בסדר? כן, בבקשה. כובש את יצרו, ואת שואלת למה לא כתוב יצרו הרע? כי גם יצרו הטוב הוא צריך לכבוש. בוודאי. יצרו הכוונה יצירתו. כלומר, אם האדם לא מסוגל להתגבר על עצמו, אז הוא לא גיבור. זה לא משנה על איזה מידה מדובר. כן? אז בוודאי, הכובש את יצרו, את יצירת עצמו. או? כי גם יצר הטוב זה מסוכן. למשל, גומל חסדים. אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא שהוא גומל חסדים טובים. סימן שיש גומל חסדים רעים. מישהו בא ואומר, תשמע, אני, תעשה חסד. אני, נגמרו לי הכדורים באקדח ורציתי בדיוק להתאבד. אתה יכול להביא לי, בבקשה, את המחסנית שלך? בבקשה, רק לרגע, אני מחזיר לך. כן? אז מה, אתה לא תעשה חסד? או, אז אתה להתגבר. אבל הוא בוכה, אתה לא מוכן לעשות איתי חסד? אחד בחיים ביקשתי. חסד, אני לא בקש לך שום דבר. כן? אז צריך גם לכבוש את זה, נכון? וגם פסיכולוגיה, כן? התסמולת המסוכנת של האימא הפולניה. כן? אגב, אימא הפולניה יש בכל העדות, כן? שברור. זאת אומרת, בוא תאכל, בוא, אני שומרת עליך, אני מחבקת אותך. נו, אז מה זה אומר? בסוף הוא לא יגדל. צריך גם לכבוש את יצרו, במובן הזה. טוב, עד כאן להיום. שלום.